עסקנו בפעם הקודמת, פעם נוספת, במשנה של עשרת הניסיונות של אברהם אבינו. האמת היא שהחשק שלי זה להמשיך לעסוק בזה, כי אנחנו בפרשת וירא, אבל חייבים לזוז קדימה. מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אגב, לימוד הפרשה ככה כל יום, אני כל הזמן בעשרת הניסיונות האלה, בלימודם. אבל יש חיבור, ניכנס למשנה הבאה, והמשנה הבאה מעבירה אותנו מעשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו עליו השלום למצרים. למצרים, לבני ישראל במצרים, נכון? ולבני ישראל על הים, ולמצרים על הים, ולבני ישראל במדבר. קודם כל נקרא את המשנה עשרה ניסים. אנחנו עוברים עכשיו מניסיונות לניסים. עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים. עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים ועשר על הים. עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר, שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. הרצף של המשניות, צריך לזכור אותו, הרצף של המשניות הוא מאוד מאוד ברור. משנה א', מה הייתה? נעשה זיכרון לעצמנו לשנייה, בעשרה מאמרות נברא העולם. אחרי עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, העולם חי עשרה דורות מאדם עד נוח, ומגיע למבול. הוא חי עשרה דורות מנוח ועד אברהם, ואז מתנסה אברהם אבינו בעשרה ניסיונות. דיברנו על אברהם שעוד שייך אל נוח, ועל אברהם שמתחיל את לך לך. ואז מתנסה אברהם אבינו עשרה ניסיונות. מאברהם אבינו קפיצה. ישר למצרים. עשרה ניסים שנעשים במצרים ועשרה ניסים על הים, ועשר מכות שמביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ועשר או בעשרה על הים. ואחרי זה העשרה הניסיונות שניסו אבותינו את המקום. יש כאן רצף. הסיום של המשנה הוא לא סיום קל. מי זה אבותינו שניסו את הקדוש ברוך הוא במדבר? באיזה דור המדבר? ובאיזה זמן בדור המדבר ניסו אבותינו את המקום? הפסוק וינסו אותי זה עשר פעמים אומר סיכום. סך הכל שנה ורבע, תשעה באב, חטא המרגלים. ודאי, התחיל הרבה לפני העגל. סך הכל, הדור שיצא ממצרים מסיים את עשר הניסיונות בחטא המרגלים. זאת אומרת, הדור שראה את עשרה הניסים שנעשו לאבותינו במצרים. הדור שראה את עשר המכות. הדור שחווה את עשרה הניסים שנעשו על הים. הדור שראה בעצמו אתמול, בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, מביא את המקום למצב של עשר ניסיונות שניסו אבותינו את המקום, עשרה ניסיונות שניסו אבותינו את המקום, ברוך הוא במדבר. שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי. אז אם בתחילת המשנה אנחנו מדברים על היהודים מול המצרים, בסוף המשנה אנחנו מדברים על היהודים מול עצמם. עליי מול עצמי. עליי כאשר אני יכול לראות את הדברים המופלאים ביותר, ואני, עצמי, עובר מזה לעשרה ניסיונות שניסו אבותינו את המקום. זה לא סיפור חדש, זה אותם אנשים. נתחיל רגע ברישה של המשנה. היא תתחבר לנו בכל זאת לפרשה ולסיפור אברהם. 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים ו10 על הים. הביטוי הוא נעשו. 10 מכות, איך הביטוי פה? הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים ו10 על הים. זה ביטוי שונה. אם כתוב 10 ניסים נעשו לאבותינו, היה צריך להיות 10 מכות ניתנו למצרים. או אם 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, אז 10 ניסים הביא או עשה הקדוש ברוך הוא. המפרשים, תוספות יום טוב בעיקר נוגע בזה כאן, נוגעים פה בנקודה מאוד מעניינת שהיא לא כל כך מחמיאה. 10 המכות שניתנו למצרים, הם זכו להם בדין, מה שנקרא. הם קיבלו מה שהגיע להם. הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. שום דבר שם לא היה בחינם. מה עשו המצרים? המצרים כפרו ב10 מאמרות שבהם נברא העולם. כל עניינם של מצרים זה להגיד מי השם אשר אשמע בקולו. לא ידעתי את השם. גם את ישראל לא השולח. נרפים אתם נרפים, לכן אתם מדברים על כל מיני רעיונות של לך נזבחה להשם אלוקינו. במצרים יש את הזעקה של אין השם. והדרך להגיע לגלות שוידעו מצרים כי אני השם, עוברת דרך שידוד של מערכות הטבע. מה זה המכות במצרים? המכות במצרים זה גילוי שנזכה כולנו לימים טובים בתוך החדשות של עכשיו בעולם, באמריקה, בכל הנורא. השידוד מערכות הטבע, שינוי סדרי בראשית. ו10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים ממשיכים את רשימת העשיריות. יש שיטה, יש דרך. זה מתחיל בדם מלמטה ועולה לצפרדע ומגיע לאפר וממשיך אחר כך בערוב ובדבר ומגיע לאוויר אל השכין. ועולה מהשכין אל הברד, וממשיך מהברד למעלה, אחרי הברד זה מגיע אל הארבה ואל החושך, עד שזה מגיע אל האדם. אל האדם שהוא בעצם נשמת חיים מלמעלה, ואדם מלמטה. והוא מסרב להבין את זה שיש פה עולם שיש לו סדר, שיש בו 10 מאמרות. מה הם בעצם 10 המכות? 10 המכות באים לייצר בלבול. סדר העולם הוא שהצפרדעים לא נכנסים לתנורים. סדר העולם הוא שיש מקום שבו נמצאים החיות ויש מקום שבו נמצאים בני האדם. אתם יודעים מה עושה הערוב? אתם יודעים מה עושה הדבר? ולאט לאט, כשניכנס בעזרת השם למכות, לאט אולי יותר ניכנס לזה. אחר כך הסדרים מתהפכים. לאט לאט זה הולך ונהיה הרבה יותר קשה. סדר העולם הוא שיש מים ויש אש, אבל מים ואש שניתחים ביחד, זה כבר פתיחה של השלשה האחרונה של המכות. סדר העולם הוא סדר, ולסדר של העולם נוצרו 10 מאמרות, הרי במאמר אחד יכול היה להיברות. אז למה בעצם נברא העולם ב10 מאמרות? כדי שאני אבין את הסדר. זה לא שלקדוש ברוך הוא יש הבדל בין מאמר אחד ל10 מאמרות. הקדוש ברוך הוא יכול היה לברוא את העולם במאמר אחד, והסברנו כשלמדנו את המשנה הראשונה, היה יכול לברוא את העולם בבראשית. זהו המאמר הראשון. בעצם הבראשית, בראשיתיות. ויומר, 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 כדי ליתן שכר טוב, זוכרים את המשנה הראשונה? כדי ליתן שכר טוב לצדיקים המקיימים את העולם. ולרשעים המאבדים את העולם, להיפרע מהם. יש שיטה בכל רעיון 10. וכך 10 המכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, כי זה ממש מובה. זה מובן לגמרי. אבל למה עשרה ניסים לא הביא לנו? כי עשרת הניסים במצרים, וזה הידיעה הגדולה שלנו במצרים, ואותה צריך ללמוד ולהעמיק ולהבין, לא ניתנו לנו כי מגיע לנו, אלא כי הקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס. הכל בסופו של דבר זה מפני שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע לזה שזה יגיע לנו. אבל ממתת שערי טומאה שהיינו, מביאים את עשרת הניסים להיות למה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס והוציא אותנו משם. המושג הזה של מצרים בעומק, המושג של מצרים בעומק לא מתחיל במצרים. הוא מחובר לאברהם אבינו מאוד מאוד. אברהם אבינו יורד למצרים, אברהם אבינו חוזר ממצרים. אברהם אבינו מגיע למצרים כי יש רעב בפרשה הקודמת, בעשרה הניסיונות שלו. שרה נלקחת לבית פרעו, ואברהם מתמודד מול פרעו הקודם. מצרים נכנסת פנימה. אברהם לוקח את הגר, שפחה מצרית. ישמעאל הוא מצרים, כי הוא בן שפחה מצרית. בברית בין הבתרים רואה אברהם אבינו את ארץ לא להם, והוא רואה את הכל, את עבדום ועינו אותם, ואת גר יהיה זרעך. הוא רואה את כל השלבים, גירות, עבדות, עינוי, את כל מה שקורה במצרים. הוא רואה את כל המהלכים. והוא רואה שגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואת האחריכן יצאו ברכוש גדול. יש נקודה אחת, פרשייה אחת, שתסביר את ההבדל בין נעשו לאבותינו, ונקודה מאוד מאוד גדולה שממנה אפשר להבין את כל המושג של מצרים, שהיא דווקא בפרשה שלנו השבת. אני רוצה לגנוב עליה שתי דקות בכל זאת, למרות שאנחנו בעשרה ניסים. יש פרשה אחת שנראה לא קשורה למצרים כבר סוף סוף, בתוך הפרשות שלנו. המלאכים מגיעים אל אברהם, זוכרים, ומבטיחים לו שיהיה לו בן, יצחק, והם גם מתחילים לדבר איתו על העניין של השחטת סדום. אז מתחיל הקדוש ברוך הוא בדיבור עם אברהם, אולי מצאון שם 50, נכון? 45, 40, 30, 20, 10, לא השחית בעבור העשרה. ואז עוזבים המלאכים, האנשים, את אברהם, והולכים אל לוט. שני המלאכים, כך מתחיל פרק י"ט אצלנו בבראשית, יוצאים מבית אברהם, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. ולוט יושב בשער סדום. וירא לוט, ויקום לקראתם. וישתחו אפיים ארצה. ויאמר, הננה אדוני סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם. כאן אגב א' ד' נ' י' זה ברור אדונים. זה לא השם. זה אדוני, האדונים האלה. סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם, וישכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לא, כי ברחוב נלין. עוד שנייה נדבר טיפה עליו, תבינו למה אני נופל עליו, הרי אנחנו מדברים על המשנה של ניסים במצרים. ויפצר בם מאוד, שבוע שעבר אמרנו שצריך לחיות עם הזמן, אז זו הקריאה של היום, זה שלישי. זאת הקריאה של היום. ויפצר בם מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעס להם משתה, ומצות עפה. ויוכלו. רשי אומר לנו כאן, רשי נפלא, בטח זכור. רשי אומר כאן איזו אמירה שנראית איזה מין ככה הומור כזה להבדיל. פסח היה. ומצות עפה, פסח. אז עושים מצות. קודם כל, תשאלו את רש"י באמת, מדרשים יש הרבה נפלאים, אבל למה הגעת להגיד את זה? הרי אתה לא בא אלא לפשוטו של מקרא, מה קשה לך? מה קשה לו? קשה לו למה מצות, הרי אצל אברהם גם כן הם קיבלו אוכל לא רע. שם גם כתוב איך עשו את הכל. לושי ועשי עוגות, יש שם גם את המניו, נכון? קמח, סולת, תפריט, נכון? הכל יש שם. תמיד עושים עוגות, מה פתאום מצות? אז זה מה שמפריע לרש"י, אז רש"י רוצה להגיד, או! לדעתי רש"י בא להוציא ממשהו שהיינו חושבים, מצוין. הרי אנחנו יהודים, ואם זה לא, אז אנחנו תמיד מחפשים מה הוא לא רציני. אז אם הוא עשה מצות, בטח עשה מצות, כדי לעשות חפיף. צ'יק צ'ק. אומר רש"י, לא, לא, תשכח, חפיף. פסח היה! אגב, אז לפני חכמים שואל אם פסח היה... והם יצאו בבוקר, אז זאת אומרת שאצל אברהם אבינו זה היה צריך להיות לפני זמן ביור חמץ. נכון? כי הם עשו עוגות, אבל הייתה שם סעודה חבל על הזמן, אז הזיזו את הלחם. אז השפתי חכמים אומר שהם פסחו כמו הרב עובדיה. לא, הוא לא אומר במילים האלה, הוא אומר שהם הלכו לפי מצה עשירה. זה וורט יפה. בקיצור, מה רוצים מהחיים שלנו? נו, באמת. אנחנו פה באנו ללמוד. מה עכשיו? מצות? לא מצות. מה רוצים? למה רש"י עושה לנו את זה? וכבר ראינו יותר מפעם אחת, שכשרש"י מביא לנו מדרש אגדה, אגב, רש"י אומר פסח היה ולא אומר רבותינו דרשו. נכון? שכשאנחנו לומדים רש"י אנחנו בודקים מיד. לאן הוא מכניס את זה? רבותינו דרשו ומדרש אגדה, ולי נראה, ויש ל... פסח היה! כאילו אין שאלות, זה ברור. מה, אתה לא מבין פשט? כשלמדת את הפרק, לא ידעת זה פסח לפני שהתחלנו? ברור, פסח היה. רש"י. מה, מי נגד מי? מה הוא רוצה? אז זה יפה מאוד, רש"י בא להוציא מלחשוב על דברים לא נכונים כאן. ואגב, לוט אברהם בהשוואה... סליחה, מה דוד?
מה ברור פסח היה שעברים מצות?
שכח, נו, זה מה שאנחנו שואלים, לאט לאט, חכה. בשאלה הזאת אנחנו נמצאים, לאט. אבל עוד, לפני כן. מילה אחת חשובה שצריך להסתכל עליה פה בכלליות. לוט לא עושה פה שום צ'יק צ'ק. לוט עצמו נמצא במקום שתעשו את ההשוואה לאברהם, המקרא עושה את ההשוואה לאברהם, התלמיד עולה על רבו. התלמיד עולה על רבו בהכנסת אורחים. תראו את השלבים. קודם כל, מגרש ביתי שונה לגמרי, אתם מבינים מה המגרש הביתי שלא תמצא? הוא רק מתחיל, כל הג'מעה מחכה בחוץ עוד רגע. מנער ועד זקן, כל העם מקצה. רש"י אומר, לא היה אחד שהוכיח אותם. מאיפה הוא הגיע? כי רש"י פשטן, אבי אבות הפשטנים, כמה שחושבים שלא. רש"י הוא הפשטן של העולם. רש"י אומר, כל העם מקצה, איך כל העם נכנס לחצר שלו? שזה יהיה וילה כזאת גדולה. כל העם, אומר רש"י, אתם יודעים מה זה כל העם? כשאין אחד ששומע קול תוכחה, זה כל העם. מישהו מחה, מישהו צעק, כל העם. אז המגרש הביתי מוכר? עכשיו נסתכל חוץ מהמגרש הביתי. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב ולוט יושב בשער סדום. יושב בשער זה שופט. רש"י אפילו דורש שבאותו היום מינו אותו להיות שופט. וירא לוט ויקום לקראתם. מיד. וישתחו אפיים ארצה. ויאמר, הננה אדוני הפעם כאנשים, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם. רש"י עושה פה חשבון שלם. למה קודם כל סורו ואחרי זה לינו? כדי שלא יתפסו אתכם, כדי שלא פה, כדי שלא שם. קודם כל תיכנסו. אחרי זה שלא יגידו לי אתם יותר מדי זמן. תכנסו פנימה. והשכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לא כי ברחוב נלין. כל ההתמודדות עם להפציר לא הייתה לאברהם. כשאברהם הציע, מיד אמרו לו כן. אני מכיר את הכוח לבקש פעם אחת, במגמה שאתה תגיד לא בטוח, וזה נחמד מאוד. אצל לוט זה לא עובד. לוט זה הכנסת אורחים באמת. ויפצר בם. מספיק. מאוד. הרי ויפצר זה כבר מאוד. ויפצר בם, מאוד. ויסורו אליו. ויבואו אל ביתו. אתם מבינים שזה מנוגד לחוק? יש חוקי יסוד בסדום. אנחנו רואים מה הולך בהמשך. אנחנו התפעלנו מבעל הבקר רץ אברהם. אתם משווים את זה לויס להם, משתה בבית בסדום כשכל העם מתכנס מבחוץ? המשתה מתרחש תוך כדי הפגנת רצח בחוץ. הרי הם אומרים לו שעוד מעט נרה לך מהם. הרי הוא כדי להוריד את האנשים בחוץ צריך להפקיר את בנותיו. זאת הרמה שנמצאים בה. אז לוט לא עושה צ'יק צ'ק. לכן אומר רש"י, מיד ומצות עפה, זה לא צ'יק צ'ק. פסח היה. נו, אבל מה פסח? לאט. טרם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום נסע בו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה. ויקראו אל לוט ויאמרו לו, היה אנשים, אנחנו במשנה של 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. אני יודע, השאלה שפתחנו בה והיא הנקודה של המשנה לדעתי. הניסים נעשים לאבותינו? והמכות מובאות על המצרים. זכרו את הנקודה הזו, זו נקודת הפתיחה למשנה. ויקראו אל לוט ויאמרו לו, היה האנשים אשר באו אליך הלילה. הוציאם אלינו ונדעה אותם. היה במקרא זה תמיד לא איפה, אלא אנחנו יודעים בדיוק היה. היה כאן. אי הבל אחיך. נכון? היה. עכשיו, אם הקודש ברוך הוא אומר אייקה, נו, אני יודע שהוא יודע. בקגב של סדום יודעים הכל. לא שאלנו אותך אם יש אנשים. איה, הוציאם ונדעה אותם. אומר רש"י, נדעה אותם, יש לזה רק פירוש אחד. משכב זכור. הכל ברור, אנחנו לא באנו לברר בכלל. ויצא עליהם לא תפתחה, והדלת סגר אחריו. תרשו לי דקה אחת להיות חסיד שלו, כי אני חסיד גדול שלו. זוכר חנן שדענו אם הוא צדדי או לא? אני הולך ונהיה חסיד שלו מאז עוד יותר. ויצא עליהם לא תפתחה, והדלת סגר אחריו. חבר'ה, אתם מבינים איזה סיכון זה? לוט יוצא הפתחה. לוט הוא שופט, לבד. גם במדינה דמוקרטית כמו ישראל טודי, לא היה יוצא ראש ממשלה הפתחה להפגנה רגועה. בלי שכפץ ו-20 אישים כאלה באוזניים. ויצא עליהם לא תפתחה, והדלת סגר אחריו.
בלי פתח מילות.
בלי פתח מילות. ויאמר, אל נאך יתראו. חבר'ה, זה מנהיג שיודע לעבוד עם סדומים. הוא יודע סדומית. אל נאך יתראו, זו הפעם הראשונה שכתוב במקרא החוקים. אחים שלי. מה אחים שלי? באנו להורות לך את הראש, אחים שלי. אתה שמעת את המשפט שאמרתי? פה מדברים כמו עולם תחתון יפה. יש כבוד. הלוואי אצלנו לפעמים כבוד שיש. יש כבוד. אל נא אחי תראו. אל נא אחי. איזה נימוס. זה ממש בית המשפט. נכון שהוא השופט? איזה עברית. הנה נא לי שתי בנות. אשר לא ידעו איש. הוציאה נא את הן עליכם ועשו להן כטוב בעיניכם. רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. זה ממש דום, תקשיבו, זה ממש דבר יפה. מה הוא אומר להם בעצם? הם באו בצל קורתי. מה הם היו צריכים להגיד לו? ממש מעניין, באמת מעניין שהם באו בצל קורתך. הוא אומר להם, תעשו לי כבוד. קרים את המשפט? תעשו לי כבוד. יש פה אנשים, אל תעשו לי את זה לידם. כי על כן באו בצל קורתי, אומר רש"י, לכבודי אל תעשו כלום. אלא מה? צריך לעשות איזו עסקה טיעון? קחו את שתי בנותיי. עכשיו תשמעו את המשפט הכפול. יש לי שתי בנות שאיש לא ידען בסדום. שתי בנות שאיש לא ידען בסדום הרשעה, ושם בסדום... ושם בסדום הוא מציע להן, בעצם זה משהו שמגלה שני דברים ביחד. מצד אחד את הדבר הכי נורא שיש, הוא מציע שתי בנות סדומיות, ומצד שני, אתם רואים את המצב שלוט נמצא בו. ויאמרו גש הלאה. ויאמרו האחד בעל הגור והישפוט שפוט, אתה נרה לך מהם. ויפצרו באיש בלוט מאוד, ויגשו לשבור הדלת. הם לא עושים לו כלום אבל. הם רק אומרים לו. אגב, מה זה גש הלאה? גש הלאה, גש זה לבוא, לא? הלאה, אתם יודעים מה זה גש הלאה בקרימינלית? זוז מפה, אבל לא אומרים לפני זוז מפה? בוא, אין הלך מפה. זה גש הלאה.
אותו דבר עם סור. סור גם כן, לכו הצידה. הוא אומר, סורו אל ביתי.
נכון, נכון, סורו אל, יפה מאוד, גם טוב, גש הלאה. ויפצרו ואיש בלוט מאוד, ויגשו לשבור הדלת. וישלחו האנשים את ידם, ויביאו את לוט עליהם הביתה. עכשיו האנשים מבפנים, לוקחים את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו. המחזה הזה של מנהיג אדיר, שהוא מצד אחד מנהיג אדיר ומצד שני אתה מזועזע, כלומר הגבולות כל כך מטושטשים. הוא מנהיג שיכול לעמוד מול האחים בלי שכפץ, אבל מצד שני כדי לצאת מהם הוא צריך להציע את בנותיו, כזה הדבר הכי נוראי שיכול להיות. אבל צריך להבין את המציאות של סדום. אגב, מה פירוש האחד בא לגור וישפוט שופט? הרי אתם מיניתם אותי להיות שופט. מה זה האחד בא לגור וישפוט שופט? האחד בא לגור, הוא כבר הרבה זמן, מה זה האחד בא לגור? הכלי יקר אומר פה דבר מדהים. האחד בא לגור וישפוט שופט, אנחנו מינינו אותך להיות שופט, זה נכון. אבל אתה תשפוט לפי החוק. יש חוקי יסוד, אתה לא תפר אותם. האחד בא לגור וישפוט שופט, הכלי יקר אומר, אתה שופט מה ששפוט. אין דבר כזה, אתה לא יכול לשנות את העניין. במסגרת החוק יש לך את היכולת לפרש. מכירים את עניין הרשות השופטת? יש לך את הזכות לפרש את מה? את חוקי היסוד, שמי שיכניס אורחים נוריד לו את הראש. עכשיו תפרש את הדינים האלה. ואת האנשים אשר פתח, אז הם מכניסים את לא פנימה. ואת האנשים אשר פתח הבית יקחו בסנוורים מקטון ועד גדול וילאו למצוא הפתח. ויאמרו האנשים אלות, מי עוד מי לחפוך? חתנו בניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר רוצה מן המקום. זוכרים את הפרשה, נכון? אני בכוונה קורא את הפסוקים, מיד תבינו למה. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה. כי גדלה צעקתם את פני השם וישלחנו השם לשחתה. הם מסבירים לו פה את מה שלא הסביר לאברהם, אנחנו השליחים של השם. טוב? ויצא לוט וידבר אל חתניו, לוקחי בנותיו. ויאמר, קומו צאו מן המקום הזה. כי משחית השם את העיר, והיא כי מצחק בעיני חתניו. כלומר, מצד אחד בנותיו, חתניו, ועוד מעט תראו שבנותיו שלא נמצאות בבית, כי יש לו בנותיו בבית ובנותיו בחוץ, עליהם אין לו כבר שום השפעה. וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט למור, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות. אלה שלא נמצאות, די, הלך. פן תיספה בעוון העיר. והתמאמה, זוכרים? שלשלת, והתמאמה, ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו, בחמלת השם עליו. שרה ניסים נעשו לאבותינו, עוד מעט. ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר, ויחי הוציאם אותם החוצה ויאמר, ימלט על נפשך, אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר, ההר הימלט פן תיספה. ויאמר לו תעלם על נא אדוני, הננה מצב דרך אכן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי, והוא מבקש להיות שם בצוער. נותנים לו. בסדר? ואז השמש יצאה על הארץ ולוט בא, והשם ימטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת השם מן השמיים. ויהפוך את הערים האלה ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה. ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. וישכם אברהם בבוקר, וישקף על פני סדום ועמורה, וכו'. אני קורא לכם פה כמה רבעי פסוקים, זה מה שנקרא חידון תנ"ך למתחילים, ותגידו לי מאיפה זה. קומו צאו מתוך עמי. מה שנקרא, מי אמר למי? פרעה לבני ישראל. כי אני ראיתי את זה עכשיו פה דווקא. קומו צאו מן המקום הזה. אומר לוט לחתניו, לוקחי בנותיו. והיא כי מצחק. נכון? טוב. הלאה. וכמו השחר עלה. אז מתחילות כל הגאולות. הלאה. למה אכלו מצות? עוגות מצות, למה עשו עוגות מצות? כי לא יכלו, כי לא יכלו, כי גורשו ולא יכלו להתמהמה, והתמהמה הלאה. ומי יצא ממצרים? מי יצא ממצרים? רק היהודים, נכון? ואיך ידעו את מי מוציאים ואת מי לא? היה פתח, ומי שנמצא בתוך הפתח ניצל, ומי שנמצא מחוץ לפתח נספה. זה לא הסיפור פה בדיוק? ולוט חושב שאולי הוא עוד יצליח להינצל ולהציל מחוץ לפתח, עד שתופסים אותו, מכניסים אותו ואת הדלת סוגרים אחריו, ומי שבחוץ נספה. יש סיכוי להציל רק את בנותיך הנמצאות מעבר לפתח פנימה, נכון? אתם שמים לב לכל הפרשה הזאת? כל הפרשה כולה. וכשנצא ממצרים, מה הדבר החשוב ביותר כשיוצאים ממצרים? כי את אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. אל תבט אחריך. אומר רש"י, אל תבט אחריך, אינך ראוי להביט אחריך, כי אם תביט אחריך זה יתפוס אותך. נדמה לך שאין לסדום שום השפעה עליך. אברהם יכול להשקיף על פני סדום בלי שזה עושה לו כלום. וכשהם יוצאים, אז הם מחזיקים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת השם עליו. אתם יודעים מה זה חמלה? חמלה מתורגם בתרגום פסוח והמלט. פסוח ודלג. היא מלט על נפשך. נמשיך? זה בלי סוף. אתם יודעים מה רש"י אמר כשהוא אמר פסח היה? רש"י אמר, ידע אישי חינם, אני יודע שעוד לא היה פסח. אבל רש"י אמר, תלמדו לקרוא את הפרשה. ותבינו שהפרשה מספרת לנו על מצרים. למה לוט הלך לסדום? אתם זוכרים למה לוט בחר בסדום? כי כולם משקה, כגן השם, כארץ מצרים. בתוך ארץ ישראל, בטופוגרפיה של ארץ ישראל, שאתם יודעים איך מוגדרת הטופוגרפיה של ארץ ישראל במקרא? לא כארץ מצרים היא. זו ההגדרה הטופוגרפית של הארץ. למה? כי ארץ מצרים מושקת ממה? נו, מהנילוס. וארץ ישראל, עיינות ותאומות, והיה אם שמוע תשמעו, אין ברירה, מוכרחים להסתכל למעלה. אבל בארץ מצרים יש ניסיון קשה. יש נילוס שמשקה. אין גשם. מי השם אשר ישמע בקולו? אין משהו מעל הטבע. אין מישהו שיכול להיות הבוס של זה שיש לו את השיבר של המשקה, של הנילוס. הכל פרעו, הכל העורף, הכל מכוסה, מיצרים. בתוך ארץ ישראל יש מקום אחד קטן, לפני ההפיכה, שהוא בבואה מצרית עם אקלים מצרי בתוך ארץ ישראל. אבל זה כגן השם, ולוט בוחר את זה. ולוט הוא צדיק, ולוט מכניס אורחים במסירות נפש, ולוט שופט במקום, ולוט משחק פוליטיקלי, ולא צריך לרדת עליו על זה, כי כולנו ככה. לוט אומר, אני יודע שאני כפוף לחוקי סדום, אבל נעשה כל מה שאפשר. אתם מכירים? אני אהיה המקום הראשון, השני במפלגה, נראה כבר מה עושים במפלגה, אני יודע זה לא, אבל בואו נראה מה נשמע. לא מכירים את זה ערב בחירות, לא מכירים איך זה עובד? ננסה לראות, נעשה משחק, נעשה משהו. והמלאכים נותנים לו את ההזדמנות, עד שהם מסבירים לו שכדי לצאת ממצרים, אתה צריך דבר אחד, להבין שהכל חמלת השם. אתה לא יכול לצאת ממצרים. אני לא יכול לצאת ממצרים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. מה אני צריך לעשות כדי לצאת ממצרים? אני צריך בתוך מצרים להיות מחוץ למצרים. ואני צריך לדעת שלצאת ממצרים זה נס. אגב, זו משנה מאוד מעניינת. מה הניסים שנעשו לאבותינו במצרים? שהם לא חטפו את המכות שהיו במצרים. הייתם מצפים לעשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים, עכשיו תמנה אותם. לא נעשה שום נס. אתם יודעים מה הם הניסים? הניסים הם שכשהמציאות הטבעית הייתה מכות, אז בכוס הזאת יש דם ובכוס הזאת אין. הניסים הם ההבנה שאתה הרבה למעלה מהמציאות ומהטבע. הניסים שעושה איתך הקדוש ברוך הוא, הם מהמילה ניסיונות. זוכרים שאמרנו כל הזמן שניסיון בא מנס? רק שנס בא להרים אותך למקום מסוים, והנס שבא מלמעלה בא להראות לך את המקום הגבוה שאתה נמצא. רק השאלה אם אתה יודע להבין את הנס. נס אומר שזה לא אני. אני לא יכול, אני חוזר לביטוי הזה, אני לא יכול לצאת ממצרים. יצרו של אדם מבקש להורגו בכל יום ויום. המשנה הזו היא לא היסטוריה, המשנה הזאת זה הווה, כמו כל המשניות. היא ודאי היסטוריה, היא ההווה של הרגע. יצרו של אדם מבקש להורגו בכל יום. ואלמלא הקודש ברוך הוא עוזרו, הוא לא יכול להינצל ממנו. איך שואלים המפרשים? אבל אם יש יצר הרע ויש יצר הטוב, אז שיהיה פיט-פיט. כדי שיהיה פיט-פיט, הקודש ברוך הוא צריך לעוזרו, אחרת זה 99,100,000. זה בכלל לא מתחיל. הקודש ברוך הוא עוזרו כדי להביא אותנו לפייר פליי. הקודש ברוך הוא עוזרו כדי שאפשר בכלל יהיה להתחיל לפעול. אתם יודעים מי יכול לצאת ממצרים? מי שנכנס פנימה מעבר לדלת, ויודע שהוא לא יכול לצאת ממצרים. אלה שתי ידיעות שאיתן אפשר לצאת ממצרים. אתם יודעים מתי מספר הקדוש ברוך הוא לאברהם על ברית בין הבתרים ועל עם שלם שיאמר לו בסוף, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? הוא אומר לו את זה בברית בין הבתרים, והכותרת של ברית בין הבתרים זה ויאמר השם, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. זה פילי פלאות. אתה לא יצאת מרוכזים. כוחו של אברהם נובע מהמקום שבו אברהם מבין שלא עשרה ניסים הביא הקדוש ברוך הוא על אבותינו במצרים, אלא עשרה ניסים נעשו. והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. ואז גם הקדוש ברוך הוא והאמין בהשם, וגם הקדוש ברוך הוא ויחשביה לו צדקה. איזה צדקה זה? איך אדם יכול להיות זו צדקה שעושה אברהם איתי, זו צדקה שעושה היהודי איתי, זו צדקה שעושה המאמין עם הקדוש ברוך הוא, כך מסביר רש"י. זו צדקה. כל כך קשה, כל כך סבוך, ואתה מעלה את הכל ומאמין ומאמין ומאמין, אבל יודע שהקדוש ברוך הוא מוציא אותי ממצרים. עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים, לא נעשה כלום. פשוט לא היה ברד, ולא היה שכין, ולא היה דבר. לא היה כלום. נכון שכל היום אנחנו מדברים על 10 מכות, אבל לא על 10 ניסים? שאלו כל ילד מה היה במצרים, אלו 10 המכות. עכשיו שאלו אותו מה עם 10 הניסים, הוא חייב ברטנורה כדי להבין. למה? למה לא מובן לך שאם פה יש דם ופה אין דם, זה קודם כל נס ואחרי זה מכה? זה הסוד של המשנה. אתם יודעים מה זה נעשו לאבותינו? אמרנו במשנה הקודמת, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. זוכרים למה הוא נקרא אבינו? אבינו כי את זה הוא מעביר לנו כאבא ב-DNA. 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. ואת הכוח הזה להבין שאני יכול כאן ועכשיו לצאת ממצרים. אתה יודע דוד מה רוצה רשי כשהוא אומר על לוט פסח היה? אני יודע, אומר רשי, שעוד לא היה פסח. פסח זה מושג. פסח פירושו היכולת להיות מעבר לדלת ולכתוב על המשקוף. כאן יש מישהו שיודע שהטבע לא שולט בו. הקדוש ברוך הוא, זה השערה שלי, יודע מי היהודים גם אם לא מסמנים לו. השערה אישית, לא כתוב, אבל אני משער לעצמי. הוא לא ממש זקוק שנכוון אותו עם ווייז. הוא יסתדר בלי GPS שאנחנו נסדר לו בכניסות. אבל אני צריך שיהיה כתוב לי את זה על הפתח. אני צריך עם אדם לכתוב על הפתח במשקוף שאין עוד מלבדו. אני צריך לכתוב שאין מצרים. כי בשנייה שאני לא כותב על הדלת שאין מצרים, יש מצרים. מצרים היא מציאות. מצרים זה המצרים. מצרים זה הווה מתמשך עד לרגע שבו לא יאמר עוד חי השם אשר העלה ואשר הוציא את בני ישראל ממצרים, כי אם חי השם של הגאולה האחרונה. ועד לאותה שנייה, אנחנו מקבלים את הכוח מאבותינו שנעשו איתם 10 ניסים במצרים, קרי 10 פעמים ניתן להם לראות איך בכל מערכת הטבע אנחנו יכולים להתרומם למעלה מהטבע. איך הסביר האדמו"ר הזקן פעם במאמריו הקצרים? שמע ישראל, תפנים יהודי, תפנים ישראל, תפנים. יוד קי וו קי. ההיה וההווה והיהיה בתיבה אחת. הלמעלה מהטבע הוא אלוקינו, הוא מקור כוחנו, הוא מקור חיותנו. אלוקינו זה כוחנו, יש לאל ידי. שמע, זה לא קריאה לעולם, זה קריאה לעצמי. זה בעברית של היום כמעט שמע. נכון שאתה יעקב, אתה ינקל, נכון, אבל אתה ישראל. אתה זה ששרית עם אלוקים ועם אנשים. יש בך ישראל. יש אל ששורר בקרבך. ושמע, י' כ' ו' כ' הוא אלוקינו. וי' כ' ו' כ' הוא אחד. איך אמרנו פעם, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו? אמרתי לכם פעם. אני חושב שהפשט שם, זה שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. זה פשט אדיר, אדיר, אדיר. לפעמים חושבים שמי שעומד עלינו לחלותינו זה הקויפרים, האפיקורסים. אלה שאומרים 2 רשויות הן, 4 רשויות הן, 100 רשויות הן, 1,000,000 רשויות הן. זה לא עומד עלינו לחלותינו, זה עובר עם הזמן. על המחקר המדעי הזה יש מחר מחקר מדעי הפוך, ועל המחקר המדעי הפוך יש מחקר מדעי הפוך על ההפוך, ועל ההפוך על ההפוך על ההפוך, זה בסדר, נו, די, זה מתמסמס. איזה כפירות שהתרגשו מהם לפני X שנים לא קוראים אותם היום אפילו. זה בסדר, עובר. אתם יודעים מי באמת עומד עליי לחלותי? אני, אל צפרו לי, אני ודאי יודע שהקודש ברוך הוא אחד. 0 זולתו, 100% אחד. אבל גם אני משהו, לא? קצת. 2%. לא, אל תיקח הכל. ואח שלי הגדול, בעיה. והמנכ״ל. לפני הבחירות הקודמות הגיעו אלינו חבורה של חבר'ה, אני זוכר במידן, הגיעו חבורה של חבר'ה דווקא מאחת המפלגות הדתיות, לא משנה. הם באו ככה ביום האחרון לאיזה להירגע, לעשות את הדברים האחרונים וזה. אז אמר להם חבדניק אחד שהיה לידינו, אמר להם, נו, די, כבר לא צריך כלום, משיח. אז מישהו מהם אמר, כן, אבל קודם כל בחירות. מחר, קודם כל נראה את התוצאות. בקיצור, אם אני לא אעבור אחוז חסימה, בטח שצריך משיח, אבל תן לבדוק. כלומר, עוד יש סיכוי, למה חייבים עכשיו? יש מחר בחירות, כבר משיח. תמיד להרוס בדקה האחרונה. ופתאום משיח נתקע לך.
אנחנו נסתם משיח בפעמים.
כן, מה אתה תקעת אותו עכשיו? תן לגמור את ההשתדלס, אחרי זה יבוא משיח. אין לי, אם הוא לא מפריע, אין לי אף פעם, אני בעד המשיח, רק שלא יפריע. אתם יודעים מה עמד עלינו חלותינו? לא השטויות שאין אחד אלא אלף רשויות, אלא שיש אחד, אבל לא אחד בלבד. הלא אחד בלבד זה מה שעמד עלינו לחלותינו. צדיק עם תעודות, אבל לא אחד בלבד. קודם כל, לפני שמתחילים את המשנה, 10 ניסים נעשו. למה לא מגיע לי כלום? כי הקדוש ברוך הוא רצה לעשות. ויחשבי על לא צדקה. את זה קיבלו אבותינו במצרים מעשרת הניסיונות של אברהם אבינו. אתם מבינים את המשניות? 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. ובסיומה הוא אמר, מה הוא אמר בניסיון העשירי בעקדת יצחק? איך קוראים למקום הזה? השם יראה. אני ראיתי, אבל כתוב הישא אברהם עיניו וירא. הוא ראה את המקום. אני ראיתי, אין לי בכלל עיניים. הוא ראה. לא הייתי פה בכלל. אתם ראיתם פעם את הפרשה שלנו בהתחלה שלה? זה הרי דבר לא יאמן. וירא אליו השם, באילוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל, נו, כחום היום. נכון? וירא אליו השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. נכון? יפה מאוד. מה רש"י אומר? רש"י ידוע, רש"י הראשון, יש כיף להיות רש"י ראשון על הפרשה כי אז זוכרים אותו. מה רש"י הראשון על הפרשה אומר? וירא אליו השם, זה היה אחרי הברית, אז בשביל מה הוא בא אליו? לבקר את החולה. מאיפה רש"י הגיע לבקר את החולה? אולי הוא בא אליו, אני יודע מה, לשיר את ההמנון. למה לבקר את החולה? מאיפה הוא הגיע לזה? אולי הוא בא אליו לתת לו איזה ציווי, מה? שמעתם? תחפשו בכל התורה כולה ולא תמצאו עוד דוגמה אחת. שהקדוש ברוך הוא נגלה למישהו, נגלה, כל התורה הוא נגלה, הוא נגלה לנביאיו, הוא נגלה, נגלה ולא אומר לו כלום. הוא נגלה לישעיהו, לירמיהו, ליחזקאל, לעמוס, ואומר לו, ועכשיו תעשה איקס. קחה לי עגלה משולשת, תעשה את זה, תיקח את זה. וירא אליו השם. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. נו. סתם באתי לבקר, מה עשו? געגעתי. רציתי לחבק אותך. אתה יודע איך אני מתגעגע אליך? אני לא יכול בלעדיך, אני צריך אותך. מה אני יכול לעשות? מה אפשר לעשות? הוא ככה זה אצלנו. זה רק אצל אברהם. ואז וישא עיניו, אברהם, נכון? וירא, והנה 3 אנשים ניצבים. וירא, וירוץ לקראתם. ויאמר השם, אני מתנצל, אבל יש אורחים. פליז ווייט. אני באמת אתפנה מיד, אבל מה אני יכול לעשות? יש כאן כמה בדואים עם רגליים מלאות עבודה זרה. אני חייב, וכנראה קשה להם, עובדה שהם לא מתקרבים, אני צריך להבין את המצב. אז אני מתפנה, אוקיי, תתפנה 100%, תחזור. ממש 2 דקות. 2 דקות. קחו מעט מים, קצת לחם, 2 דקות. 100%, תן להם אפילו קולה. אבל מהר, תחזור. אין בעיה. ואל הבקר רץ אברהם, רך וטוב, חמאה, בקר, לושי, עוגות. והקדוש ברוך הוא? בהולד. אומר אברהם, מה, בואי נשאלים, רש"י הסביר שזה הגדולה הכנסת אורחים מקבלת בני שכינה. מה, זה לא פשוט? נו. זה ברור. 100%. 100%. הכל בסדר? 100%. אתם תופסים על מה מדובר בכלל? כלומר, אתם... החיבור של אברהם ושל הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא בא אל אברהם. שהקדוש ברוך הוא בא אל אברהם, חכו, זה לא נגמר. ומה כתוב אחר כך? אחרי זה הם הולכים השניים, בסדר? ואברהם חוזר לאורח הנכבד, חייבים לדבר בכל זאת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, באמת, הגיע הזמן שאני אדבר איתך על משהו. ואברהם היו יהיה לגוי גדול, עצום, וזה, באמת, בוא נדבר. אגב, אתם ראיתם פעם דבר כזה, שלפני שהקדוש ברוך הוא אומר משהו לנביא, הוא אומר קודם כל איזו הסכמה? שמע, ישעיהו, בטח שאני אגיד לך את הדברים. כאשר יהודי נפלא יודע את כל השס, ונגיד לך משהו. רק פה, אין עוד דבר כזה. כי דעתיו למען אשר יצווה, אז תראה, ובברום, אני רוצה לדבר איתך, תשמע. אני הולך להחריב את סדום. לא לאברהם, כן? חלילה לך! השופט כל הארץ לא יעשה משפט? הנה נאו, אל תדבר. ואנוכי אפר ואפר. אולי ימצאו שם 45? 40? 30? 20? 10? אומר לו הקודש ברוך הוא, די, לא אשחית בעבור העשרה. פסוק למד ג' וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם. ואברהם שב למקומו. מה שנקרא כתוב. רגע, חכו, זה עוד כלום. כשהוא מחליט לדבר איתו, אז כתוב בפסוק ש... הוא מדבר איתו, ואז כתוב בפסוק, ואברהם עודנו עומד לפני השם. אתם זוכרים את הפסוק הזה? איפה זה? איפה, ואברהם עודנו, איזה פסוק?
אחרי שהמלאכים עזבו.
כן, אחרי שהמלאכים עוזבים, נו, אבל איפה המילים? אני רוצה לראות שם את רש"י. בבקשה, ויפנו בדיוק, הנה, תשמעו, ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. שואל רש"י, הוא לא עומד לפני השם, הרי השם בא אליו. לא הוא עומד לפני השם, נכון? מי בא אל מי? איך אפשר להגיד? זה כתוב. מי בא אל מי? הקדוש ברוך הוא בא אל אברהם. ואברהם עודנו עומד לפני השם. רש"י, אלמלא זה כתוב, אי אפשר להגיד את זה. ואברהם עודנו עומד לפני השם, והלא לא הלך לעמוד לפניו, אלא הקדוש ברוך הוא בא אצלו. ואמר לו זעקת סדום ועמורה כי רבה. והיה לו לכתוב, לפעמים יש רש"י שאי אפשר להגיד בקול, והיה לו לכתוב, והשם עודנו עומד על אברהם. נו, אז למה מצפים שרש"י יגיד, לא, הגזמתם. אלא, תיקון סופרים הוא זה. אתם יודעים מה זה תיקון סופרים? כשהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, הוא אמר, זה מוגזם. הכוונה היא, והשם עודנו עומד על אברהם. אבל שלא תצא מבולבל לגמרי, סובבנו אותך. אבל זאת הכוונה. אתם מבינים? זאת הפרשה. חשבתי לעצמי השבוע, אתם יודעים למי הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות סתם כדי לבקר? סתם, לתת חיבוק, כי התגעגעתי. כנראה שהקדוש ברוך הוא בא לבקר רק מי שמבין שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת משכנה. מי שמבין שלשאול למה הבדואי הוא לא מתקרב אליי, למרות שקשה לו משהו, שזה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא ממני, הקדוש ברוך הוא בא אליו. ויעל אלוקים מעל אברהם, כך כתוב לפני כן, אומר רש"י, כיוון שנעשה מרכבתו של מקום. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, ונתן לנו את הכוח להבין שאנוכי עפר ואפר. שאין לי כלום, שאני צינור של אינסוף. לוט נכנס לסדום כדי לגלות לנו, וזה כל סיפור סדום, יש מצרים גם בארץ ישראל. נכון, אחרי ההפיכה לא רואים אותה, אבל יש מצרים בארץ ישראל. מכל העמים, אתם יודעים על מה הנביאים הכי הרבה מדברים עלינו? תיזהרו מלהיות סדום. שמעו דבר השם, פותח ישעיהו הנביא, קציני סדום. האזינו תורת אלוהינו, עם עמורה. כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. כמעט. מי שחושב שפרשת סדום ומצרים הם סיפור רחוק, צריך ללמוד את המשנה הזאת. 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים. כלום לא נעשה. רק במצרים יש תמיד את פתחי האור, שבהם כשמצרים מוכה, אתה מרומם מעל המכה. והשם הוא אלוקינו. אתה מצליח לראות את זה או לא? והעשרה על הים. גם הים, בלי להיכנס עכשיו לאחד מהדברים, שם הרב מברטינורה מונה אותם, גם בים יש את אותו מאבק, בדיוק את אותו מאבק. פרעו וחילו נכנסים לתוך הים. אבל הם רואים את נזק האוויר. אבל הם רואים, שוב שהשם ירחם על כולנו, את הרוח קדים עזה שהייתה אז כל הלילה. הם רואים. אבל לפרעו יש את הרגע שבו האגו לא יכול לאפשר לקדוש ברוך הוא להופיע בך. והוא נכנס אל הים עם כל חילו ורכבו. וכשאתה רואה אותו נכנס אל הים עם כל חילו ורכבו, אתה בהלם. הרי מי זה חילו ורכבו? זה חבר'ה שלפני 7 ימים איבדו כל בחור בבית. אתם לא נורמלים? זה אנשים שעברו בשנה האחרונה 10 מכות. תעצור! ואתה לומד את זה ואתה שואל, זה סיפור על פרעה או עליי? ועשרה ניסים על הים. ומה קורה בים? מה הם השלבים בים? כל שלב בים הוא עוד נס. ואיך כל שבט נכנס בים? ואיך לכל אחד יש את המקום? ויוצאים מהים, ויוצאים מהים. ואותם אלה שעברו את מצרים ואת הים, מיד כשיוצאים מהים, מתחילים את הניסיונות, את הקדוש ברוך הוא. הניסיון הראשון עוד היה לפני הים. 2 בים. ושניים במדבר. חז"ל מתארים אותם אחד אחד. הראשון היה, איך ניכנס? זוכרים שמתחלקים 4 כיתות. זה אני עוד מבין. עכשיו יצאתם מהים הרגע. זה המשנה. המשנה מסיימת בידיעה מה שדיברנו על מצרים וישראל, זאת אמת אובייקטיבית ברורה. איך אמר הגאון מווילנה, בשמו מופיע. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, מובא בשם הגאון. ותחזנה עינינו בשובך לציון זה לא תפילה. זו התחייבות שלך, ריבונו של עולם. הבטחת. אתם יודעים מה התפילה? שזה יהיה ברחמים. ודאי שיהיה שובך לציון. אבל מה יהיה עד אז? מה נראה ומה לא נראה? זאת משנה אדירה, היא מחברת את הכל ביחד. הרי זה היה יכול להיות משניות נפרדות. היא מחברת את הכל ביחד ואומרת, אותם אבותינו שיצאו ממצרים וראו על הים. עוד על הים, עכשיו. צריך להוציא אותה משה, וישא משה את ישראל מים סוף. עכשיו, פה על הים. עכשיו הם עומדים בצד השני של הים ואומרים, אבל כשם שנכנסו המצרים מפה, גם אם הים סוגר, אולי הם יצאו מפה. ולכן צריך הפסוק להגיד, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. ורק אז, ויאמינו בהשם. ויראו העם את השם. כלומר, כבר ראיתם אותם נכנסים עם הכל? אבל עדיין אני ארא את המצרים. אבל מה אתה רוצה ממני, ריבונו של עולם? 210 שנה אני שם. אז למה שהם לא יצאו מהצד הזה? אני לא רוצה כלום. אני רק רוצה שתדע שאני עושה איתך את הנס. שתכתוב על הפתח, כאן גר יהודי שמאמין. ורש"י לוקח את זה בפרשת וירא למקום הכי גדול. ממצרים צריך לצאת גם לוט. ממצרים צריך לצאת כל אחד בעולם. ממצרים צריכים לצאת גם מצרים. מפרעה צריכה לצאת בת פרעה. והעשרה ניסיונות שמנסים אבותינו את המקום במדבר, הם הלימוד של כל המשנה הזאת, כמה זה קשה, כמה זה קשה להכיר טובה, לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה איתי נס. כמה זה קשה לחוש שהנס הוא לא הוקוס פוקוס, הוא פשוט שמערכות הטבע שנשדדות מולך מקיימות אותך. כמה זה קשה לקלוט את זה. וכשלומדים את זה, אבל ברצף הפשוט, חוזרים לכל המשניות כולם. והלא במאמר אחד היה יכול להיברות. אבל הוא נברא בעשרה מאמרות כדי ליתן שכר טוב לצדיקים שמצליחים לראות את הסדר של העולם ומאמינים בהשם. והוא ויחשבה לו צדקה. אז זה סדר הדברים, וכמובן אני מיד נותן דידי, כמובן שבתוך הזמן צריך לראות את סדר הניסיונות של אבותינו, את הקדוש ברוך הוא במדבר, את סדר הניסים שנעשים על הים, אבל ייבקעו כל שלב, הרב מברטינורה עובר את זה איתנו כל רגע ורגע. הדבר הפלאי הוא שאת מה שאמרנו עכשיו, יהודי עובר כל יום לא רק כרעיון. מה זה להגיד את שירת הים כל יום? זה לקרוא את עשרת הניסים שנעשו על הים כל יום. כל יום לקרוא את השלבים האלה, ולהתמודד איתם, ולעבור את השלבים האלה ולהבין מה הם אומרים בעולם שלי. אז אם נזכן, או בפעם הבאה או בהמשך, ננסה גם קצת לראות את השלבים בניסים, כי הם מגלים לנו עולמות, עולמות, עולמות. אבל זה המבנה. דידי, עצרתיך מקודם.
במצרים,
מדהים, מדהים. מצד אחד במצרים אנחנו פוגשים את האמונה הגדולה, ויאמן העם, ויקדו, נכון? ומשה רבנו נענש על ואין לו יאמינו. ומצד שני דווקא על הים פתאום, ואתה צריך להבין מה קורה מצד שני. הצד השני הוא שבמצרים, מה אפשר לעשות חוץ מלהאמין? כשמגיעים לים, כבר מגיע לשם עם שפתאום שם לב לנקודות כוח שיש בו. וברגע שאתה מגלה נקודת כוח, זה מצד אחד הדבר הכי נפלא שיש בעולם, אבל לכל דבר נפלא יש תופעות לוואי. אם יש נקודות כוח, אז מבחן האמונה הולך ונהיה יותר קשה. נכון, זה שאפשר בכלל שנחשון בן עמינדב ייכנס וכולנו נהיה נחשון בן עמינדב, אבל באותו רגע נוצרת תופעת לוואי. אני צריך עכשיו מבחן אמונה הרבה יותר גדול. ולכן סיפור מצרים הוא של כל הזמן. אנחנו צריכים להבין שכל הזמן אני יוצא ממצרים. בחסידות יש מושג יציאת מצרים דקדושה. פעם אני חושב שהזכרנו את זה. אתם יודעים מה זה יציאת מצרים דקדושה? בחסידות זה מושג נפלא. אם הגעת למקום במדרגה רוחנית X, נפלאה. המקום הזה שהגעת אליו היום, הוא המצרים של מה שאתה יכול להגיע אליו מחר. הנחשון בן עמינדב של היום, הוא מה שיכול לתקוע אותך במקום שעכשיו אתה במקום הרבה יותר גבוה, אבל אתה יכול לטבוע בגלל המקום הזה. זה מצרים. זאת המציאות של מצרים. זה התכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. לכן פרעה ניצל. כי הוא ממשיך לתפקד כל הזמן. כי כי בלי שהוא יתפקד, אנחנו לא מתמודדים עם יציאת מצרים. וכל עוד אנחנו צריכים להתקיים פה ולזכור את יציאת מצרים, ומחויבים בלמען תזכור את יום צאתך, משמע שאנחנו נמצאים בתוך המציאות הזו וצריך לצאת ממנה. עד אותו חי השם אשר. זה דבר מופלא. אמרנו פעם על מצרים, בזה נעמוד, אמרנו פעם שכל התורה כולה היא זכר ליציאת מצרים. וכל המצוות הן לזכור את יציאת מצרים. וכל זיכרון יציאת מצרים הוא כדי להגיע לרגע שבו לא נצטרך לצאת, לזכור את יציאת מצרים. הרי מה אומרים בן זומא וחכמים? שבימות המשיח מה יהיה? אז לא יאמר עוד חי השם אשר אליו ואשר רוצי. כלומר, כל ההיסטוריה כולה היא לזכור את יציאת מצרים. כדי להגיע לרגע שבו כבר לא נזכור בכלל את מצרים. כי מצרים היא אל תבט אחריך. כי מצרים היא תכיר את זה שאתה לא תחשוב והגדול והמיוחד והאדיר עם כל הכוחות שלך. תביט אחריך, תספה. תתמהמה, לא תוכל לזוז. ויש תמיד שני מלאכים שמחזיקים בך. אלה שני המלאכים שמלווים את האדם. ויחזיקו בידו. שני מלאכים מחזיקים אותך. והם נותנים לך יד, אתה לא רואה אותם. והם מחזיקים אותך כי בחמלת השם עליו. ואיך הפסוק אומר? דילגנו עליו, הוא אולי העיקר. אמרנו שהכל בא מהעשרה ניסיונות. למה הקדוש ברוך הוא זוכר את לוט בפרשה שלנו? והיא בהפוך השם את כל הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם. ואז הוא מוציא את לוט. החיבור שלך אל אברהם, הוא מה שייתן לך לצאת ממצרים. זאת הפרשה וזאת המשנה, מכאן נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.